רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל.
אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
עכשיו ישמעו אותי.
ערב טוב. אתה יכול לעשות ככה שלא ישמעו אותך גם בהמשך?
אני אשתדל, אולי גם שלא יראו אותי. מה העניינים, יאלי?
מצוין, מה קורה?
וואלה, בסדר גמור. מה העניינים, אורן?
אהלן, אהלן, ערב טוב, מה המצב?
וואלה, בסדר, מה אני אגיד לך?
געגעת לארץ?
אין כמו אנגליה. אין כמו אנגליה, עזוב אותך.
אין כמו לחזור לאנגליה.
באמת, באמת אין כמו לחזור. אבל אחרי שאתה רגיל לעשות הכל הפוך כמו האנגלים, אז אתה רוצה קצת לעשות דברים בצורה ישרה, ואז אתה לא נוסע לפה. טוב, אנחנו, על מה נדבר? יש מזל טוב.
כן, בוא נתחיל עם משהו חשוב. תראה, למה, כאילו, אנחנו, איך אומרים שצריך לנצל את הזה? למה יש לנו תוכנית רדיו אם אנחנו לא יכולים לנצל אותה? למטרות אישיות פרסונליות שלנו, נכון?
טוב, אז את זה אנחנו נקטע.
אז בוא ננצל אותה.
ומגיע מזל טוב למי?
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 לא יודע.
אני שאלתי.
אז אני, רגע, אז אני אמור לענות? אני אענה. אני אענה?
תענה.
יאלי, תענה אתה.
יאלי, תענה.
לא אני, לא אתה.
לא, יאלי. לא תמין אותי. תענה.
אוקיי, אז מזל טוב לסמדי, סמדר. סמדר ברילן, הדודה שלי, אחותכם.
יום הולדת מספר
60.
יא אללה, 60, אתה מבין מה זה 60?
60, שתחילה עד 120.
עד 120, זאת אומרת שהיא בחצי דרך כבר.
למה עד 120? בוא,
חצי דרך היא סגרה.
פרגן לה.
אז מדי, מזל טוב, יום הולדת שמח, שתחילה עד 240. סבבה מספיק?
סבבה. לי זה עולה יותר.
תודה, הכי טובה שמישהו יכול לבקש. אני מניח שגם אחות מצוינת.
סבירה.
אתה תשאיר לנו את ההנחות האלה, אנחנו נדבר על זה.
באמת, הכי טובה שיכול לבקש, ואני מקנה בתלמידים שלימדת, או שלמדת.
יפה, אחלה ברכה שבעולם.
אני דווקא לא מקנה בתלמידים.
גם אני לא, וממני לא תשמעי כאלה ברכות יפות. אורן, תורך.
אז ככה, אז ככה. במקרה הכינותי מראש.
כן.
אז ככה. אז נכון שכולם אומרים ש60... זה רק מספר, אז זהו שלא. 60 זה גרסת הפרימיום שלך. הלב הצעיר, החיוך הענק, עם החוכמה, העצות המדויקות, הגישה הכי בריאה וכיפית שאני מכיר של כלילות, מאחל לך שתמשיכי לצחוק איתנו, לאהוב, ליהנות מהדרך. כמובן, כמובן, בריאות איתנה, נחת, אושר מהמשפחה המדהימה שאת ויגאל יצרתם. בקיצור, מזל טוב, ואוהבים אתכם הכי, 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 הכי בעולם.
וואו!
ועכשיו, השיר...
עד כאן, רגע, רגע. עוד לא? עד כאן היה הצ'אט. עכשיו את הברכה שלך.
לא, לא, זה אני,
נשמע לך. אה, זה אתה?
כן, כן, אני אראה לך את הצ'אט אחר כך. זה לא הצ'אט? לא, אני אראה לך. אתה רואה, יש הבדל בין זה לזה, הנה.
טוב, אז עכשיו, רק כמה מילים. שיהיה לך הרבה מזל טוב, אוהבים אותך, אין כמוך, וטוב שאין. תמשיך, תשארי כמו שאת, מקסימה, עוד הרבה שנים יפות, יש לך משפחה מדהימה. אבל אני לא כולל את עצמי בתוך זה, אני מתכוון, הכוונה, משפחה גרעינית, הילדים, הבעל וכו'. תמשיכי ככה, אתם באמת מקסימים, אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד. עכשיו, הייתה לי התלבטות איזה שיר לשים לך.
רגע, ואני חייב לפרגן עכשיו לשחר. כן. האמת שהשיר שבסוף הוא...
שנבחר.
השיר הנבחר, זה השיר שהכי מתאים לשים לך.
ברור.
אתה רוצה להגיד איזה שיר או פשוט לשים אותו?
כן, לא, אבל קודם כל ככה, רציתי בהתחלה לשים, חשבתי איזה משהו שמתאים לאופי של סמדר, אז אמרתי, נשים לה אלף קבעים לא יצליחו לחבוט אותי.
או, גם.
שזה שיר טוב,
גם,
כן.
גם, גם.
ואז אמרתי, לא, נשים לה איזה משהו מהתחביב העדכני שלה, שזה חבורת זמר, אני אשים לה להיות זמר. פחות.
כן, כן.
ואז אמרתי... זוהר
הגוף פחות מבטא.
משהו שיותר...
זוהר הגוף פחות מבטא.
לא, זה לא זוהר הגוף, זה חיים משה.
לא, יש גם שזוהר הגוף.
לא.
או כלשהו.
אבל בסדר. כל המזרחים אותו דבר.
כולם אותו דבר, כולם אותו דבר.
אז בסוף הלכנו על איזשהו שיר שמסמל את הילדות היפה שהייתה לך.
לא יודע למה אנחנו צוחקים שאנחנו... זה מצחיק? כל פעם שאנחנו אומרים את זה אנחנו צוחקים.
כן, כן, זה נורא מצחיק.
משעשע.
האמת, באמת משהו משעשע, שיהיה לך ככה להיזכר בילדות עם חיוך, וזה סרט ערבית.
מבית אמא.
בבית, תסגרי הבלקון ותנעלי הדלת.
אה, היי, למה מה?
זהו, ז'ק למשיק פרה עלי. סרט ערבי.
וואו, איך שכחתי? תקרום על הילדים שלא יפספסו.
אהו, תהיה רזון החובס. דוד אברהם יצחק יעקב. אילן ידברתי סושנית מירה. ובר בוריס קוקו.
שכחת את ויויאן.
צודקת, ויויאן מהר, הסרט מתחיל.
רגע!
תשב פה, בבר תשב פה, אילנית, אילנית לא לזוז!
היי, איפה תשב ויויאן?
ויויאן תשב פה לידי עם השלט רחוק.
היי, איפה השלט רחוק?
קרוב. היי, לא נדבר יותר, שום שאלות, הסרט מתחיל.
כל שבוע אני מרגיש חופשי, אצלי עניין קבוע לחכות ליום שישי. סוגר את התריסים, מנתק את הטלפון, מדליק את הטלוויזיה, מאבד את הצפון.
שעה חמש וחצי, מרגיש מאוד קרבי, עוד רגע זה מתחיל,
סרט ערבי.
מחיטה מנחתה, לנגב את הדמעות, מביא גם גרעינים, אם יהיו פתאום מכות.
יש התרגשות,
יש,
והתאהבות,
יש,
ומעילה,
לה,
ועלילה,
אה.
יש התרגשות,
יש,
והתאהבות,
יש,
ומעילה,
לה,
זה רק סרט.
לא, תראה מה מוריס עושה אילנית.
אילנית, מה יש לך ממוריס?
הנה בהרה תופסת התמים, והשופט מכניס שלוש שנים בפנים. והנה היפה יושבת בחלון, בוכה בוכה בוכה, מנגבת בבילון.
דקה לפני הסוף והכל מסתדר, היא התחתנה איתו,
מה היא צריכה יותר?
טוב לה על הלב וטוב לי גם אני, חלס נגמר, עובר ערוץ שני.
יש התרגשות,
יש,
והתאהבות,
יש,
ומעילה,
לה,
ועלילה. יש התרגשות,
יש,
והתאהבות,
יש,
ומעילה,
לה,
ועלילה.
אילנית, אילנית, תחי לפריזה, תביא גרעינים וסטייה.
תקחי איתך את ויויאן.
ויויאן, איפה השלט?
מי ביביאן? יש התרגשות?
יש!
והתאהבות?
יש!
ומעילה?
לה!
ועלילה?
יש התרגשות
יש
והתאהבות
יש
ומעילה
לא
ועלילה
מה?
יש התרגשות
יש
והתאהבות
יש
ומעילה
מה?
ועלילה יש התרגשות
יש
והתאהבות
יש
ומעילה
מה?
ועלילה
כל שבוע אני מרגיש חופשי אצלי עניין קבוע לחכות ליום שישי
וחזרנו לשידור
שיר דוקומנטרי
ועכשיו פינת הספורט.
יאלי רץ עם הכדור וגול! יאלי 1-0!
לפני שמתחילים, אתה בטוח ששומעים אותי?
כן, שומעים אותך.
אחוז?
כן. דבר עוד פעם?
אמרת, לא שומעים אותך.
דבר עוד פעם?
הלו.
כן, עכשיו תשתוק.
עכשיו לא שומעים אותך.
עכשיו לא שומעים אותך. יאללה, תתחיל. טוב, יש לנו כמה דקות לדבר על...
אז ככה, קודם כל בואו...
על רכש חדש, ואנחנו לא מתכוונים ליאלי הפעם.
לפני זה, יאללה הזכיר לנו משהו חשוב מאוד, נדב מלר. אבי מלר. סליחה, אתה רואה, לא הזכרת כמו שצריך.
דבר למיקרופון.
אבי מלר נפטר לפני יום או יומיים?
לפני יומיים, אם אני לא טועה.
דווקא הוא סבל מגידול, אבל לא מהגידול הוא נפטר, אני הבנתי שהוא נפטר מאירוע לב.
סליחה.
זה לא כזה אפשר, בסוף כולנו נגיע לאותו מקום.
לא חשבתי על משהו אחר. יותר טוב שאני לא אגיד.
עדיף.
אוקיי, כן.
שורה תחתונה, הבחור היה מי שזוכר את ערוץ הספורט של שנות ה-90, יאללה אתה לא זוכר, של שנות ה-90, אז הוא היה מהראשונים שהביאו באמת את הכדורגל האירופאי, ואת הידע, ואת הפרשנות, ואת ה... זה היה ממש ממש כיף, זה היה חדש נורא לראות את זה.
את ערוץ הספורט.
את ערוץ הספורט, ואת כל הקטע הזה של שיש פרשנות של אנשים שאשכרה מבינים כדורגל אירופאי, ולא מדברים שטויות, וזה היה ממש קצירות.
זה התחיל עוד ב... איך קוראים לו? נו, ההוא מתוכנית הבוקר. אבי רצון.
כן, אבל אבי רצון היה...
אבי רצון מבין? כדורגל איטלקי, חבל על הזמן.
כדורגל איטלקי, אבל אבי מלר היה קצת שונה. היה... מה היה מספר לך סיפורים על ווסט? פתאום, אתה יודע, מ-out of nowhere, היה מביא לך סיפורים על ווסט, מלידס, על זה, כל מיני כאלה
שאתה... היה שנון, מצחיק.
שאתה לא מבין מאיפה זה בא. היה כיף לראות את זה. אז צריך לציין את זה.
טוב, עכשיו בוא נדבר על
המשחק שהיה האחרון. היה משחק של ביתר ירושלים מכבי חיפה.
נכון מאוד.
היה משחק לא טוב בכלל, אפילו הייתי אומר גרוע. תוצאה סבבה.
כן.
אבל אתה יודע מה הכי 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 עצבן אותי מכל המשחק הזה? אתה תתפלא. בסוף הרעיונות, השלב של הרעיונות עם המאמנים, ואז ראינו את ברק בחר, המאמן של מכבי חיפה.
לא ראיתי אותו.
ואז מה הוא אמר? תקשיב, זה משפט ש... לא, לא, לא כל כך התייחסו אליו בתקשורת אחר כך. הוא אומר, אחרי המשחק, הוא אומר, כן, אני זה, ומעולם אני לא זוכר שראיתי את ביתר כל כך גרוע. לא,
שנתיים האחרונות.
רגע, מה, אתה מתווכח עם בחר אם ביתר הייתה גרועה או לא הייתה גרועה?
קודם כל, לא, לא, אני מתווכח עם זה בכלל, למה זה רלוונטי לך ביתר ירושלים? אתה מאמן של מכבי חיפה.
כן, זה נכון.
הקבוצה שלך לא ממש מצליחה לאחרונה. בסדר, בוא, תתעסק בקבוצה שלך.
טוב, אנחנו ממש ממש צריכים לסיים. יאלי, כמה מילים על הרכש החדש של ביתר ירושלים?
בוריס אינו.
בוריס.
בוריס.
כן, אל תצפו שיראה כמו בוריס, הוא לא נראה בוריס.
הוא נראה כמו אינו.
כמו אינו.
חתם בביתר ירושלים ב-600,000 דולר, בא
DC United.
כן, DC United.
לוושינגטון, בארצות הברית.
בארצות הברית, מ-MLS. מה עוד? השכר שלו זה 300,000 דולר, שזה בערך כמו השכר של עומר אצילי וירדן שואה, שנחשב שכר מאוד גבוה בביתר.
זה די גבוה, כן.
מאוד, אני חושב שהם מרוויחים הכי...
זאת אומרת שהביאו שחקן, שחקן לפי השכר.
בוא נשאל אותך שאלה של פולני. כמה כסף אני רואה מזה? מה התשובה היא כלום?
כמה נשאר? ביד, ביד כמה נשאר. טוב.
פרנסה, יש לך מזה?
חברים יקרים, אנחנו נצא לשיר, מיד לאחריו ניצב משנה בדימוס אבי וייס, מעניין, מרתק, שיר.
איזה שיר? מה יש לך בקנה?
פרחים בקנה
ובנות
בצריה. האמת שתכנתי שיר אחר, אבל מאחר ואנחנו לא נשמע את כולו, אז אני אשים את השיר הזה.
פרחים בקנה
לא לפחד, פשוט לקפוץ אל המים ולשמור חבר אחד קרוב. ואיפה שתלכי אקרא לזה בית, אז אני גר כמעט בכל רחוב. לא לנסות סתם להסתיר געגוע, זה יאכל אותנו מבפנים. דקה דקה ואז שבוע שבוע, זה מגיע כשלא מחכים. הייתי לוקח הכל לריאות, אמצע הלילה אני באורות. פשוט רציתי לחבק אותה, כי מי יודע מה יהיה מחר. הייתי הולך גם יחף על קוצים, רוצה אותך בין מיליוני אנשים. פשוט רציתי לחבק אותה, ללמוד לעוף כמו ציפור בשמיים ולראות מעבר.
טוב, אנחנו נסיים את השיר היפה הזה, ואיתנו על הקו אבי וייס, ניצב משנה בדימוס, עורך ובעלים של אתר טלקום ניוז. שלום לך אבי.
שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
הלאה, 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 ערב טוב.
איתך באולפן?
אח שלי פה באולפן, הבן שלי באולפן, כל המשפוחה באולפן.
הבנתי, טוב.
אפרופו הבן שלי, רציתי לשאול אותך, אתה בטח מבין בזה. אני עכשיו טסנו לחול בדרך, לא היה לי הרבה מה לעשות, נכנסתי ללפטופ ועשיתי סדר בתמונות של המשפחה. מצאתי תמונה של הבן הגדול שלי, לא של הבן שנמצא איתנו פה, עם בקס בני. אתה חושב שזה יכול לסבך אותו באיזשהו שלב בחיים?
בהחלט, בקס בני זאת מתנה שהיא נחשבת אסורה, אחת מעשרת הדיברות, שעליהם פותחים תיק של שוחד, כן.
וואה, אז בעיה, אז אני ברגע זה מוחק לא את יכול... התמונה, מעלים ראיות.
אתה גם לא יכול למחוק את התמונה עכשיו.
כן.
כן, נכון. אבל,
אבל אולי אני אקח את הלפטופ לים.
כנראה שאו השבק או האיראנים כבר פרצו לך לסמארטפון, אז ממילא הם מחזיקים בתמונה הזאת, אז לא יעזור לך.
נה, חופשי שיפרצו, מה הם ימצאו שם המתכון לטביט. תגיד לי, אבי, בוא ברשותך נתחיל עם משהו בקצרה על משפט נתניהו, ומשם נעבור לפרשה של אלי פלדשטיין. מה היה היום שהוציא את עורך דין עמית חדד מדעתו? מה גרם לו להתרגז כל כך?
אנחנו נמצאים בתהליך של הידרדרות של המשפט, כאשר הנושא של השוחד הוכרז כבר לפני שנה וחצי על ידי השופטים שאין שוחד, ולמרות זאת הפרקליטות ממשיכה בשאלה, והתובעת הראשית יהודית תירוש, עורך דין יהודית תירוש, חושבת, ככה הצהירה, שנתניהו יפליל את עצמו באמצעות העדות שלו, ונתניהו נמצא כרגע ביום לא תאמין, ה-66, היה היום 66 של העדות שלו, והיום ה-37 בחקירה הנגדית. זאת אומרת, אנחנו דברים במשהו שהוא לא נורמלי, וכל הזמן מתעסקים בשטויות, והשטות שהייתה היום, וזה מה מעמדו של חפץ, שהיה הדובר של המשפחה בעשור הקודם, וכמה זמן הוא הקדיש לנושא של יחסי הציבור של משפחת נתניהו. ונתניהו ציין שחפץ לא עבד הרבה, והוא לא הצטיין בכלל, זאת אומרת, לתת לו איזה כוח מגי ולהפוך אותו לעד מדינה וכדומה, זה לא מסתדר עם העובדות. והעובדות הן שיש מסמך שחפץ הגיש למבקר המדינה, מפני שבאו בטענות כל מיני עמותות כמו הג'ינג'י, למה הוא עובד בהתנדבות, ואז נתניהו, למעשה לא נתניהו, מי ש... אמר לו איזה זה הייתה שר, אמר לו, אתה לא יכול לעבוד בהתנדבות, ואז סוכם שיעבוד 5 שעות עבודה בחודש. והוא הגיש, מבקר המדינה שנכנס לזה, ביקש ממנו דוח, והוא דיווח על 5 שעות עבודה בחודש. זאת אומרת, העובדות הן שהוא עבד מעט מאוד, תכף אני אספר לך מה הוא עשה מחוץ לזה. והתובעת תירוש רצתה להזים את הנתון הזה על ידי הבאה של קטע מהחקירה של חפץ במשטרה, קטע שלא היה בדיון עד היום ולא הוגש כראיה עד היום. קוראים לזה ראיית הזמה. יש חוק, כן. חוק דיני ראיות שאומר שבית המשפט יכול להרשות לתובע להביא ראיות, לסתור טענות העולות מראיות הגנה, אשר התובע לא יכול היה לצפותם מראש, או להוכיח עובדות שהנאשם חזר במודעתו לאחר סיום פרשת התביעה. זאת אומרת, בית המשפט רשאי לאשר להביא ראיה חדשה אם לא היו יכולים לצפות אותה קודם. אז קודם כל, חפץ העיד הרבה מאוד, ונתניהו מעיד כבר עשרות ימים, מה זה פתאום היא שולפת דבר כזה, שתבקש מבית המשפט בצורה מסודרת ואפשר יהיה להתייחס.
וזה היה המסמך שהשופטת רבקה פרידמן פלדמן ביקשה ממנה לראות אותו?
נכון, כן.
אז אפשר להבין שזה מה שנקרא כבר מבחינת עורך דין חדד קלו כל הקיצים.
נכון, לפני שהייתה צריכה להגיש בקשה מסודרת, אני רוצה להציג מסמך הזה, ואז התקיים דיון על זה, ואם בית המשפט מאשר, אז חדד יכול להביא מסמכים נגדים לעניין. אבל היא אמרה, לא, אני רוצה לראות את זה, בלי לקבל החלטה האם זה ראוי בכלל, שישלפו מסמך שלא היה קודם, בשלב כזה של החקירה. ואז הוא התפוצץ, אמר, אני הולך. ואז הדיון ננעל, או למעשה לא הלך, ושהם חזרו, הוא התנצל על ההתפרצות שלו. אני חושב שהוא היה צריך ללכת, אם אתה שואל אותי, היה צריך ללכת. אתם משחקים לפי חוקים שאתם
אני רוצה להגיד לך שיש לו הרבה יותר סבלנות ממה שלי היה. זאת אומרת, בסיטואציה כזאת, אני כבר מזמן הייתי קם והולך, אין פה, זה משחק מחור.
נכון. אז הוא החליט בכל זאת להישאר, הוא קיבל את העובדה, הרי הלקוח של ראש הממשלה חיכה בחוץ כל הזמן. כן. בסוף הוא עיד רק 6 דקות כתוצאה מהוויכוחים האלה. ומה החליטו השופטים? החליטו שהם ממשיכים הלאה. זאת אומרת, לא שואלים שאלה על הנקודה הזאת. אז מה עשה יהודית תירוש? אמרה, אין לי יותר שאלות ואני לא מוכנה לשאלות הבאות. אז עוד פעם היה
מה זאת אומרת היא לא מוכנה?
כן, זה מה
זאת אומרת היא לא מוכנה לשאלות הבאות?
זה באמת, זה חוזר על עצמו.
המשפט מפתיע אותה? לא, אני שואל, אני בהלם מהדבר הזה, כאילו יש ראש ממשלה שעומד לדין, אם היה לה 3 ראשי ממשלה במקביל שהיא מעמידה לדין, ניחא, יש ראש ממשלה אחד, כל המדינה על הרגליים, במשך 10 שנים, והיא לא מוכנה? זה הטענה שלה, שהיא לא מוכנה למה? היא לא מוכנה להמשך העדות? היא צריכה עוד 10 שנים?
כן, נכון. אז היא שאלה אותו עוד פעם על המסמך הספציפי הזה של מבקר המדינה, אז הוא אמר שהוא לא זוכר בדיוק כמה הוא עבד, לא עבד, והשופטים התחילו להגיד, מה את רוצה מעניין? וזהו, ונגמר הזמן. ככה זה היה, זה פשוט דבר עזוי לחלוטין. למה? כי זה בא אחרי סדרה של עדים שמראים שהתיק הזה תפור לחלוטין.
כן.
זה התחיל מסעדה, ואחרי זה שרצר, ואחרי זה חפקין, וביומיים לפני כן היה חוקר צסם, זאת אומרת, סיגין סייבר, סולומון, רון סולומון, שהראה שתופרים את התיק הזה, שהוא אומר שהפרקליטות משקרת, הכל שם על השולחן, אז איך אפשר להמשיך?
זה לא, זה הלוואי וזה היה רק משקרת, היא בעצם במעשים שלה מדיחה לעדות שקר.
נכון.
כי הם יודעים שהנתונים לא מסתדרים, והם עדיין מעלים עדים כשהם יודעים שהם יגידו דברים לא נכונים.
כן, נכון. לא רק זה, הפרקליטות טענה שלא נבדק הנושא של ה-315 פריטים, לא נבדק האם הם אכן היה הטיית סיקור או השפעה על הפרסום בוואלה, ואז החוקר שולף מסמך שהוא כתב ב-2019 אחרי הגשת כתב האישום, שהוא קיבל בקשה מהמפקד שלו לבדוק את הפריטים, ואחד הפריטים שהיה הכי חשוב, קוראים לו ערבים נוהגים, נוהרים לקלפיות,
כן.
שזה איתה את הבחירות, ככה טוענים, ב-2015, שנתניהו יצא עם הפרייז הזה באמצע יום הבחירות, בסביבות שעה 13:00, אמר בסרטון שהופץ לכל העולם ואשתו, הערבים נוהרים לקלפיות, בואו תצילו את הימין, תצאו מהבית,
כן.
ותצביעו. אל תבלו, אל תהפכו את היום הזה ליום בילוי. אז זה היה הסיפור, והוא הוציא דוח, ובדוח כתוב שוואלה, היו שלישים, לא ראשונים בכלל, שום דבר, ואחרי זה גם הם כתבו שהערבים לא יצאו לקלפיות, זה סתם נתניהו מקשקש. זאת אומרת, בכלל, זה לא ידיעה של שוחד, של השפעה על וואלה, שהיו שלישים שכתבו את הידיעה, אז מה עשו המפקדים שלו והפרקליטות? העלים את המזכר הזה. והוא בא אליהם בטענות, מה אתם מעלימים את המזכר הזה? אלה העובדות. אז
אבל זה, אבל כל הסיפור הזה בכלל הוא רלוונטי, רק אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהודעות לתקשורת של דובר, של פוליטיקאי, הם בקשה לעשות לי טובה. אבל זה קורה כל יום, כל הזמן, כל הפוליטיקאים לכל כלי התקשורת.
נכון, הודעת דוברות.
אין יום שהודעה של דובר לא מגיעה לעיתונאי והעיתונאי מקריא אותה כלשונה. אין יום.
ככה זה עובד כל השנים, עד רגע זה. זה לא חדש. אם אתה רוצה לפקפק בנכונות הידיעה של הדובר, אז תבדוק אותה, תאמת אותה, או תגיד את ההסתייגות, אין בעיה. אבל ככה זה העובדים אנשי יחסי ציבור ודוברים כל הזמן. זה שהופכים את זה לפלילי, ואחרי זה מסתירים גם שהטענה בכתב האישום, כאילו חפץ השפיע על וואלה, כאילו היה אתר יחידי, לפרסם את הסרטון של הערבים להורים כלביות של ראש הממשלה, כאילו זה הסעיף הכי חשוב בשוחד, זה פשוט דבר עזוי, שזה גם לא נכון. והסתירו את המזכר הזה של השוטר, שהוא בדק את זה, ומסר את זה למפקדים שלו, שהעבירו את זה, אבל הם העלים, כמו שהעבירו את הנתונים של העיקום, שלא הייתה פגישת הנחיה. בלי פגישת הנחיה, אין מעגל שוחד, ואין תיק. אז זאת אומרת, צריך להבין שחדד הגיע אחרי כבר כמה דברים כאלה שמראים שהוא מבזבז, נתניהו מבזבז את זמנו, וגם הוא מבזבז את זמנו, והשופטים צריכים לקבל החלטה. הנה, יש לכם עבירות של הפרקליטות ושל המשטרה, מול העיניים, מעידים על זה אנשים בקולם, תחת שבועה, אז קבלו החלטה. מה אתם ממשיכים בקרקס?
לא, זה, לא, זה לא אמיתי. כאילו, השופטים אמיתי. יודעים שלא יצא מזה כלום, הם כבר הודיעו שלא יצא מזה כלום, והם נכון. עדיין ממשיכים בקרקס הזה, זה פשוט נכון. לא אמיתי.
המטרה אני... למשוך את זה כמובן עד הבחירות.
ברור.
ועכשיו יש לנו הקש בגג. ביומיים האחרונים יש לנו תרגיל הקש בגג.
מה, עם אלי פלדשטיין?
נכון, כן.
כן, לגמרי.
לגמרי. עכשיו, מה הסיפור של פלדשטיין? אנחנו מדברים על שלוש פרשיות, שהקשר היחידי שביניהם זה שיש שניים או שלושה למעשה, שהם חוזרים בשלושת הפרשיות, אבל אין ביניהם שום קשר מעשי. פרשה ראשונה זה 2022, המונדיאל. במונדיאל בני גנץ וחילי טרופר ויאיר לפיד וכולי פיהרו את קטר כי עשו איתם הסכם שהישראלים יוכלו לנסוע למונדיאל. יש כאלה שניסלו את העניין הזה ונסו למונדיאל על חשבון קטר, למשל ראש אמן, לראש המוסד, ראש השבק. כולם אגב, למעט ראש המוסד שהוא עדיין לא פרש, אבל שניים מתוך השלושה לשעבר, והם קיבלו שם כרטיס, חוץ ממחיר הטיסה, בוא נגיד שזה $2,000, מטוס פרטי, $4,000 לכל אחד בערך, קיבלו כרטיסים בשווי $30,000, ועוד שעון זהב בשווי של $20,000, כדי להיות ביציע ולצפות בחצי הגמר.
מה קרה אגב לשעונים האלה, אתה יכול להגיד לי, אתה יודע?
לא הבנתי את השאלה.
מה קרה לשעונים? הם קיבלו הרי שעון זהב.
מה קרה לשעון? אנחנו יודעים, בפני שמחזיקים אותה, בפני שאחד מהם הגיע לשען כי הייתה לו תקלה בשעות. והשען דיווח שהוא קיבל שעות שווי של $20,000, וזה ממש...
הם יכולים כעובדי מדינה לקבל מתנות בשווי $20,000 ולהחזיק בהם?
שוחד, שוחד, זה הסעיף ברור.
איפה תיק חקירה נגדם עומד עכשיו?
תשמע, לא קוראים להם ביבי, אז לא פתחו שום תיק, ברור. אז אנחנו מדברים על 22, וב-22 חברת יחסי הציבור של קטר, שהתקשרה עם חברה שנקראת בלו רוביקוט, בריטית העסיקה את סרוליק איינורן, שהוא הסיק מצידו את פלדשטיין ואת אוריך. הם היו אז באופוזיציה, אני מתכוון הליכוד. ונתניהו היה יש פה אופוזיציה, כי הייתה ממשלת הממששת ב-22, והקטרים שילמו דרך חברת יחסי הציבור על קידום יחסי הציבור לקטר. אגב, יש עוד כאלה שקידמו את קטר, למשל פולי מרדכי ועצו גם איזה בחור בשם שון מהקבוצה שלו, לא חשוב כרגע הסיפור. סיפור הזוי לחלוטין של קידוק קטר ב-22. זה סיפור אחד. עכשיו פה כביכול לא חקרו, למה? מפני שמיד הגיעו לאנשים הלא נכונים, שזה ראש השבק, ראש המוסד וראש אמן, שנסו לשם. אז וחגגו ביציע הכבוד בחצי הגמר, ועוד שיקרו שבאו לבדוק את ההבטחה בקטר, בדוחה.
נגיד שהם באו לבדוק את ההבטחה, מה הקשר לשעון הזהב שהם קיבלו?
אבל לא הייתה לבדוק הבטחה, לא הייתה הבטחה, מפני שההבטחה הסתיימה יום קודם, כן. מפני שאין לישראל...
אתה לא בודק הבטחה ביום המשחק.
אני זורם עם הסיפור. זרמתי, נגיד שבדקו הבטחה. מה הקשר, איפה זה מצדיק קבלה של שעון זהב?
איך זה מצדיק קבלה של כרטיס ב-$30,000 ומטות הלוך ושוב?
כן, כן.
נו, באמת. התשובה נורא ברורה. אנשים בכלל לא מבינים את הסיפורים האלה. אני רוצה להזכיר לך שיש סיפור אחר, זה קשור בשיבוש של דירה של הסוויטה של פאקר בתל אביב וכל הפרשות האלה מפה עד הודעה חדשה, אבל יש חוק אחד לנתניהו וחוק אחר לכל השאר.
זה כבר מזמן ראינו.
נכון.
אבל בוא נשאר רגע על אלי פלדשטיין.
עכשיו אנחנו קופצים, יש עוד שתי פרשות שהוא קשור ביניהם. אחד נקראת הדלפה לבילד, זאת אומרת מסמך שנקרא מסמכי סינואר או נחשב מסמכי סינואר לעיתון בילד, וזה, יש כתב אישום נגד הנגד רוזנפלד ופלדשטיין, נגד השניים האחרים אין כתב אישום, כי לא יודעים איך לצאת מזה, וכנראה זה לא יצא מזה כלום, מיד אני אסביר למה. ופרשה נוספת היא שכביכול פלדשטיין קידם את קטר מול מצרים, הוא הילל שקטר היא יותר טובה ממצרים בתור מתווכת לנושא של החטופים. עכשיו, מה מאשימים אותם בעניין הזה? קודם כל, מגע עם סוכן זר. מי הסוכן זר? זה ג'יי פוטליק, יהודי אמריקאי, שהוא הסוכן הזר כביכול, שהוא שילם להם. העבירה נוספת זה העלמת הון, נדמה לי שדיברתי אצלכם,
כן.
על העניין הזה.
כן,
הם
כן.
קיבלו את הכסף בלי מעם, אז שבחול אתה מקבל בלי מעם. אז השאירו אותה בעלמת הון. אני לא יודע, זה ממש הזוי. הדביקו לאורך גם שהוא הלך עם חולצה צבאית, גם כן איזה עבירה מוזרה.
כן, אבל הם ירדו מזה.
כן, וירדו מזה. ועוד שתי עבירות מאוד מוזרות, קבלת שוחד והפרה ומרמה, הפרת אמונים. שתי העבירות האלה הן עבירות שיכולות להיות רק לעובדי ציבור.
נכון.
יש בעיה אחת שהם לא עובדי ציבור. למה הם לא עובדי ציבור? אורך ביקש להיות עובד ציבור, דיין עובד בלשכת ראש הממשלה, ובנה עובדין שלו חדד לפרקליטות, וביקש לאשר, כי לא אישו. אז אמרו לו, הוא לא יכול להיות עובד ציבור, למה יש לו תיק פתוח? על כך שהוא יטריד את שלמה פילבר.
נכון, נכון.
כן, יש לו תיק שיטריד את שלמה פילבר, ששלמה פילבר לא יטריד, לא חשוב.
ששלמה פילבר בעצמו אומר שהוא לא הוטרד.
נכון, אז יש תיק פתוח נגדו ונגד...
זה לא אמיתי.
שלושת האחרים בנושא הזה, זה לא יכול להיות. אז אם הפרקליטות קבעה שהוא לא יכול להיות עובד ציבור, ולא יכול לעבוד משכן, אז איך אתם משיבים אותו בקבלת שוחד? קבלת שוחד זה רק עובד ציבור, אזרח יכול לקבל שוחד. ופלשטיין, פלשטיין גם ביקש להתקבל, והוא סך הכל ביקש להעלות את רמת הסיווג שלו, כי היה לו סיווג קודם, כי הוא היה בדובר יהודה ושומרון בצהל, הוא גם עשה מילואים, והוא היה דובר של בן גביר, ולא הסתדרו כל כך, ואז הוא ביקש להעלות את הסיווג שלו. וכשהוא עשה את הפוליגרף להעלת הסיווג, אז הפוליגרף מצאו שהיה לו איזה בעבר משהו בילדותו, אני יודע משהו סמים, וזה לא אישרו לו, לא ביטלו לו את הסיווג, רק לא יעלו לו את הסיווג שיכול להיות במעגל של ראש הממשלה. אז הוא לא הפך להיות לעובד ציבור, אז הוא נשאר כעובד למעשה בהתנדבות עבור הליכוד, אבל עובד בכסף עבור ג'וי פטליק. אז הסיפור הזה עכשיו הפך פתאום להיות סיפור מי יודע מה. קודם כל אני לא מבין מה העבירה שמישהו מעלל את זה שמשלם לו להיות ספק שלו, מישהו שמעלל את תנובה.
אני אגיד לך עוד יותר מזה, היו עיתונאים בישראל שעשו את זה בחינם. איללו את קטר.
לא עשו את זה בחינם. זאת אומרת, אורך בכלל לא קשור לעניין, אבל סרוליק, איינהורן, כן עבד עבור דסרט סירקל, זה נקראת החברה, של ג'יי פוטליק מארצות הברית.
איינהורן זה הבן של?
הבן של, כן. והוא נמצא בכלל בסרביה, באותה תקופה. והוא פעל מסרביה ונשאר בסרביה. עכשיו, למה לא יהיה תיק? משתי סיבות. אחד, סרוליק לא יגיע לישראל, וגם לא יוציאו נגדו צו מעצר מסרביה. למה לא יוציאו צו מעצר בסרביה? כי התובע הסרבי הודיע, לאחר שהיה לו מין שימוע כזה, הוא הסכים לשימוע מצומצם התובע, והוא ראה מה שעושים שם, התובע הכללי של סרביה, והודיע לאנשי הפקליטות, השבק והמשטרה שהגיעו שם, אמרו, אם אתם תמשיכו להטריד את סרוליק, אז אני אוציא צו מעצר נגדכם, שאתם לא תוכלו לצאת לעולם. כך הוא אמר להם, בזה הוא גמר את הסיפור של סרוליק. עכשיו, איך תעשה תיק בלי סרוליק? עכשיו, השאלה יותר חמורה, זה שמשלם, ג'יי פוטליק בארצות הברית, אמריקאים, עוד אפילו בממשל הקודם, אמרו לישראלים, אתם אל תבואו לשאול את ג'יי פוטליק, מה אתם חושבים שאתם נעלו חקירות מלוכלכות של תפירת תיקים פוליטיות, ואתם אחרי זה תבואו לחקור אנשים אצלנו? לא יהיה, לא יהיה. ועכשיו שהתחלף ממשל...
זאת אומרת שעם כל הפרשות האלה, הפרקליטות בעצם שרפה את עצמה בארצות הברית.
נכון. כן, אז הם אמרו, לא יהיה, אז עכשיו, איך יעשו
אותי? אבל זה לא המטרה. זה המטרה
שלנו... ברור שזה לא המטרה, אבל זה התוצאה.
לא, אבל המטרה היא שכל החקירות וכל ה... זה לא להגיע באמת לחקר האמת. המטרה היא החקירה.
כן, אבל המדינה שלנו משלמת מחיר יקר מאוד...
ברור.
שהפרקליטות לא יכולה לעשות חיקור דין בארצות הברית כבר... גם לדברים אחרים, כי האמריקאים כבר לא מאמינים להם.
נכון, נכון. זה המחיר.
כן, זה המחיר. זה ברור שזה, שאתה נתפס בכך שאתה עושה דברים לא חוקיים, וברור על פניו שזה כל התהליך הזה הוא לא חוקי, יש פה גם בעיה של האזנות סתר עם אורך, אני לא אפרט את הסיפור של הסמארטפון שלו, שלא הצליחו לפרוץ אותו ותפסו אותו בלי צו. יש הלכת אורך בעליון על הסיפור הזה, סיפור מאוד מסובך. אבל מה שברור, שהתיקים האלה לא יגיעו לשום מקום. אז מה עושים? מבלבלים את המוח לציבור בסיפור שנועד בכלל לנשיא. לנשיא המדינה. למה? כי רוצים לרמוז לנשיא המדינה. אתה חושב שאתה תיתן חנינה לנתניהו והוא יצא נקי? מה פתאום? הוא לא יצא נקי. יש לו תיקים בדרך, קוראים להם בילד וקטרגט. אגב, גנבו לי את השם קטרגט מהסיפור של בני גנץ ורם בן ברק והודי אלשיך.
נכון.
אתם זוכרים שזה סיפור אחר לגמרי. אז גנבו את השם הזה ועכשיו קוראים לזה קטר. יש לנתניהו עוד שני תיקים בדרך. אז אתה, מה אתה מבאר עכשיו לתת לו חנינה? אל תיתן חנינה, כי לא יצא מזה כלום. כי אנחנו נמצא לו תיקים אחרים. אז זה כל הסיפור, ופשוט מתאים את הציבור, שלא מבין איך עובדים עליו בעיניים, על דברים שכל רשות הגיונית, אפילו בסרביה ואפילו בארצות הברית, שמדינות דמוקרטיות, מבינים שמדובר פה בחקירה פוליטית, בלי ראיות, בלי כלום, מבלבלים את המוח בשטויות, עוד פעם חוזרים על הטיית סיכור, יש לנו, הטיית סיכור שקטר יותר טובה ממצרים, so what? אז מה?
אז רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע משהו לגבי השאלה המרכזית, שזה בעצם בסוף הכל מתנקז לבן אדם אחד, שזה נתניהו. כשהתחיל המשפט, אנחנו ראינו פה, אני לא זוכר מי זה היה, איזשהו מישהו איזשהו עורך דין שהיה ממערכת המשפט איפשהו, ושאלתי אותו על כמה זמן אתה חושב שהמשפט הזה יערך. והוא אמר, אני מעריך שזה יהיה משפט זריז, משהו כמו שנתיים לכל היותר. ואני אמרתי לו, תשמע, אני אין לי את הניסיון...
איזה משפט אתה מדבר
שנתיים? שנתניהו? שנתניהו, המשפט. ואז אמרתי לו...
כשאני התחלתי את המשפט אמרתי שאני מקווה שתוחלת החיים של הגברים תספיק כדי שנראה את הסוף שלו.
אז אני הייתי קצת יותר צנוע, ואני כשהוא אמר לי שנתיים, אמרתי, תשמע, אני אין לי את הניסיון המשפטי שלך, אבל אני מעריך ככה, רק לפי רשימת העדים, שלפחות יש פה 10 שנים של משפט לכל הפחות.
אבל אל תשכח שהשופטת רבקה פרידמן פלדמן אמורה לפרוש בעוד פחות משנתיים.
רגע, אבל זה...
יכול להיות שזה באמת יתכנס לכדי שנתיים.
כל ההקדמה שלה הייתה בשביל השאלה הזאת, לשאול, עברו כבר את 10 שנים, לאן אנחנו הולכים? לעוד 10 שנים?
תראה, התשובה היא כן, אם לא יחול משהו
איך, אבל איך זה יתנהל עם השופטת פורשת בעוד שנתיים?
זהו, זה אחד הדברים שגם כן מתאים את הציבור, וגם היא מתאה את הציבור. יש פתרון לבעיה שלה. יש כמה פתרונות. פתרון אחד נורא פשוט, לקבוע שופט מחליף, והוא ייכנס לאט לאט להחליף אותה.
אבל שופט מחליף לא ישב בעדויות, לא הסתכל בעיניים של העדים.
אבל הוא שופט, שופט יכול לקרוא
חומרים. אם חס וחלילה עכשיו אחד השופטים הולך לעולמו.
נכון, ואם שופט הולך לעולמו,
אבל זה כוח המציאות.
זה גם כוח המציאות, אנשים יוצאים לפנסיה.
נכון, אז כמו שזה פתרון אחד. ויש פתרון שני, הרבה יותר פשוט.
להפסיק את המשפט.
שקוראים לזה שופט אורח או שופט בגמלאות שהוא ממשיך בלי הגבלת גיל, למעשה הגבלת הגיל 74, ואפשר להמשיך עד גיל 74.
אפשר גם לבטל את המשפט הזה ולחסוך לכולנו את הביזיון הזה.
ברור, אבל אני מדבר על כרגע שממשיכים. אז יש, זה סך הכל עניין פרוצדורלי שצריך לאשר אותה נשיא בית המשפט, ובאישור נשיא בית המשפט העליון צריך לאשר את זה שהיא תמשיך הלאה. זה הכל. מה קרה? אם היא לא רוצה זה משהו אחר.
מה זאת אומרת אם היא לא רוצה?
צריך מחליף.
יכול להיות שהיא רוצה, אפשר להכריח בן אדם לעבוד?
לא,
היא
צריכה לצאת לפנסיה?
היא נבחרה לתפקיד כיוקרה, כתיק הדגל לקראת הפרישה שלה. אז אם היא תפרוש בלי שהיא תסיים,
כן.
זה פגיעה ביוקרה, אז אני לא יודע, זה החלטה שלה. אבל אני חושב שמציגים את זה פשוט לא נכון.
אבל בטח לא המשפט לא אמור להיפגע.
ממש לא.
אוקיי. אני רוצה לשאול אותך שאלה שאתה יודע מה, אני מבטח לך שלא שאלו אותך על המשפט הזה לפחות שנים. בתחילת המשפט היה את הסיפור הזה, אתה זוכר ש... הפרקליטות שלחה חומר חקירה לבית של העורך דין של נתניהו באמצע הלילה, והוא לא קיבל את זה, והוא לא קיבל את זה, ולמחרת בבוקר זה התפרסם בתקשורת, ואז הוא בא לשופט ואומר לו, אני לא קיבלתי את זה בכלל, איך זה התפרסם, אני מבקש שתחקרו את זה, את ההדלפה. והשופט הסכים איתו ואמר, נכון, אני מבקש מהיועץ המשפטי לממשלה, אם אני לא טועה, זה עוד היה מנדלבליט.
נכון,
זה לא בסדר, תחקרו את זה.
על ידי מיירה, ואיך מיירה סגרייזי אמרה לבגץ שהתקיים בנושא, אני מקימה צוות שימנע דלפות כאלה בעתיד. והנה חברי הצוות נתנה שמות, אגב אחד מהם זה ראש אגף בדימוס בשבק, ועוד שני פרקליטים בדימוס, והיא אמרה, זה הצוות שיחקור. טוב, אתה שמעת על הצוות הזה? לא. האם קרה משהו? לא. ההדלפות נמשכות? כן. מי מדליף? מי הרע? זאת אומרת, אנחנו נשארנו עם אותה בעיה. אגב, ההדלפה אז הייתה בדבר ממש הזוי, וזה, קוראים לזה התכשיט של שרה, שזה ממש פשוט משהו שאפשר לדבר עליו שעות ברוב צחוק על סיפורי התכשיטים של שרה. אז הסיפור הזה דלף עם כל מיני שטויות, ואפילו הקבלה הגיעה לתקשורת וצילמה את זה, זה היה בערוץ 12. ואני חושב שהסיפור הזה לימד את הפרקליטות שאפשר להמשיך לצפצף, ולכן הם ממשיכים ומחזיקים דוברת בתוך בית המשפט, דוברת של משרד המשפטים, שהיא ישר מדליפה לכולם את הכל, אתה מכוון מה שהפרקליטות רוצה להדליף למקורבים שלה. אז ככה זה מסדור.
שום דבר לא נשאר בזה, זה לא מעניין אותם גם אם זה פוגע בחקירה, לא פוגע בחקירה. הכל יוצא החוצה. מתוך חדרי החקירות הפרוטוקולים יוצאים החוצה. זאת אומרת, מי כבר יכול להדליף מתוך חדר חקירות?
אתה יודע שפלשטיין אסור לו בכלל היה להתראיין בטלוויזיה?
אבל הוא כבר גמר את העדות שלו.
מה פתאום? פלשטיין עוד לא עיד. יש לו תיק אחד שאותו התחיל ותיק שני שעוד לא קבעו אותו. מה פתאום?
אין מה שהוא גמר את העדות
כבר. לא עיד בשום מקום. אז אסור היה להופיע. אז הוא יודע שהוא מוגן.
אז מה זה יותר מאשר שיבוש? זאת אומרת, זה שיבוש קלאסי.
נכון, גם מי שהדליף את המסמכים האלה, שחתך אותם, ומתברר שהמסמכים האלה היו בידי צוות מאוד מצומצם, כי בדיוק לפני שעה עורך דין קוב, עורך דין של רוזפלד, אומר, אתם הפתעת אותי בפרסום הזה של מסמכים שאני לא מכיר אותם. מה זה? הרי הפלשטיין הוא באותו כתב אישום כמוני. כמו רוזנפלד. למה כן. אני לא קיבלתי את המסמכים האלה? זאת אומרת, יש לנו גם ספק מאיפה הגיעו המסמכים. האם הגיעו מעורך הדין, מהשבק, מהפרקליטות? לא יודעים. הם עושים מסך עשן. בכל אופן, גם הדלפת המסמכים היא עבירה, אבל בוא נגיד עבירה יותר מופחתת מזה שהוא מופיע בעצמו ומשבש את תהליכי משפט עוד לפני שבכלל נתחיל המשפט. ובתיק אחד, התיק של ביל, עוד לא התחיל המשפט, והתיק של קטגת בכלל זה בתרום שימוע, בתהליכי תרום שימוע. אז סליחה, איך אתה מופיע בטלוויזיה?
לא, אבל הוא מסוג האנשים שמותר להם.
נכון.
תגיד לי, אבל אני, מעניין אותי סתם ככה, אולי יותר בקטע החילוטי, לפלדשטיין לא הייתה כיפה בהתחלת התהליך? נכון?
כן, כן.
ועכשיו אין לו.
תראה...
מה, גם הוא היה בים?
גם הוא החליף גרסאות, כן, ואגב, על הגרסה הראשונה, שאין בה את כל מה שאנחנו חושבים עכשיו, הוא הלך למכונה אמת, בשבת, ונמצא דובר אמת. כל הגרסאות האחרות כבר לא לקחו מכונת אמת, כי ידעו שהיא תישרף.
נו, ברור, מה, אם הוא בגרסה אחת דובר אמת והוא שינה אותה, אז בטח שלא יבדקו.
נכון, כן, עכשיו, יותר חמור. זה שכל הכתבים שהיו, מכולם חקרו רק כתב אחד, את הצביקה מג'רוזלם פוסט. הכתב היחידי שנחקר בעזרה, כמובן שלא יעמידו לדין, כי זה ממש מטומטם לכל ה... בכלל אמרתי שלא יהיה תיקים, כי שני השחקנים הכי חשובים, שזה סוליק איינרון וג'יי פוטליק, בכלל לא קיימים, לא יגיע לישראל וכו' וכו', ובכלל פוטליק לא נחקר ולא ייחקר, וסוליק לא ייחקר עוד פעם, עשו לו רק איזה מין תשאול ראשוני כזה.
האמת שגם לא מפחיד אותי אם הם יחקרו, זאת אומרת, מה האשמה? שמישהו אמר שקטר עדיפה על מצרים?
עוד פעם, זה לא מה האשמה.
הם רוצים את התהליך. מה יהיה בכתב אישום?
התהליך מה שחשוב להם.
נכון,
התהליך הוא החשוב. יגררו אותו לבית משפט, 3, 4, 5, 10 שנים.
נכון.
כמה שצריך.
כן, יעשו לו מה שעושים לביבי.
כן.
בדיוק.
כן.
בדיוק.
עכשיו, שאלה נוספת שגם חשובה, שהרבה זמן כבר... הייתה יועצת משפטית לשעבר של מדינת ישראל שהיא פוטרה. גלי בערב מיארה. פוטרה. ממשלת ישראל החליטה, כן. אני לא נותנת בך אמון, זה לא נכון. אני אמרתי, זה הממשלה אמרה. כן. אין לי אמון בך. פקידה, את מפוטרת.
כן.
למה היא עדיין שם?
מפני שהאימפוטנציה, סלח לי, היא הגורם החשוב ביותר ששולט בממשלת ישראל. בממשלת ישראל אין גברים. למה? כי כולם סובלים מאימפוטנציה. אז הם שיחליפו את המין שלהם לנשים. לא שאני רוצה להעליב את המין הנשים, כי דווקא בין הנשים יש נשים עם ביצים כמו טלי גוטליב.
אז
אני רוצה לציין שהמציאות פה היא עגומה ביותר, שכל התהליך הזה היה עקום. שר המשפטים יריב לוין הכין מסמך של 800 עמודים נגדה, נגד היועמ"שית, ואחרי זה הוסיף עוד 200 עמודים תוך כדי התהליך על כל העבירות שהיא מבצעת. מה יצא מזה? כלום, הכל נגרע.
אבל מה שחשוב זה שצריך לשים לב, בית המשפט, אלא אם כן אני טועה, בית המשפט לא אמר ההליך של הפיתורים לא נכון, תשנו אותו ותפטרו אותה כמו שצריך, שזה נגיד ניחה.
לא, בית משפט לא ממליץ.
לא, הוא אמר אני לא מאשר לכם את הפיתורים.
כי ההליך לא תקין.
לא, הוא אמר
כזה, אם לא הלכתם בהליך התקין.
מה הליך התקין?
אתם יצאתם הליך משלכם, וזה הליך לא תקין.
אז אם עכשיו ממשלת ישראל...
לא, אבל זה קצת אבסורד.
רגע, רגע, אם עכשיו ממשלת ישראל אומרת, אוקיי, אני אלך לפי ההליך שלך.
לא שלך, את ההליך קבעה ממשלת ישראל.
ברור.
ואז באה ממשלת ישראל ושינתה. ואז הוא אמר, לא, אתם כפופים להחלטת ממשלה קודמת שאי אפשר לשנות אותה בכלל.
נכון.
שזה אבסורד.
למה? כי אנחנו החלטנו. כן, ברור. ככה זה עובד. עצוב מאוד, גם ככה תרפדו את המינוי של פרקליט מלווה, ואין פרקליט מלווה, ולכן החקירה לא הגיעה למיארה. כן, הכל אותה סיפור, ולכן המציאו תיק מאוד מוזר.
זאת אומרת שהיא איתנו עד 2030.
לא, היא נבחרה...
אני גם חייב להבין משהו, כל הפשרה הזאת עם זה, עם הפרקליט המלווה, כל הסיפור הזה. בית משפט אמר, תביאו פרקליט מלווה, כן, בית משפט אמר, תביאו פרקליט מלווה, שהפרקליט המלווה הזה יהיה עובד מדינה, ואיש שמכיר את המטריה, ואת הנושא של חקר בפלילים וכו'. ומצד שני, השופטים הציעו שאולי שופט בית משפט עליון בדימוס.
נכון.
אבל שופט לא בית משפט נכון. עליון בדימוס הוא לא עובד מדינה.
נכון.
אז להם כן. מותר?
כן. מה שיש פתגם, מה שמותר לרב, אסור לחסידים. כן, נכון.
יפה.
הם קובעים את החוקים והם מייצרים את החוקים. אז אנחנו נמצאים במצב אומלל ביותר.
לא, זה לא באמת חוקים. זה העניין שכבר מזמן לא פוסקים על פי החוקים, פוסקים על פי מה שנראה באותו רגע לשופט.
נכון, אבל זאת הסיטואציה, הבעיה שהימין בעניין הזה חלש, ואני חושב שהדבר הזה...
מה, איך אתה מציע שאפשר לפתור את הדיקטטורה המשפטית הזאת שיש לנו פה? מה אתה חושב שצריך לעשות?
קודם כל, בן גוריון כבר נתן לנו את התשובה, וזה היה אחד הבגצים הראשונים, בגץ איקרית ובירם. ובן גוריון אמר, הם החליטו להחזיר את תושבי איקרית ובירם, ואני מחליט שלא, מי זה הבגץ? אני לא באמת ציית לבגץ, ובזה זה נגמר. הוא לא ציית לבגץ, ולמרות שהבגץ חזר ויהיה כל מיני איומים על בן גוריון, זה לא שינה שום דבר, והוא פשוט צפצף. אז אנחנו חושבים, אני חושב, שאנחנו צריכים ללכת בדיוק בדרכו ולאורו של בן גוריון. שהבגץ חורג מהחוק ומחליט החלטות לא הגיוניות, הוא לא קיים.
אני מסכים לגמרי, זה החלטות פשוט לא חוקיות.
כן, נכון, אז הוא לא קיים.
מדברים על דגל שחור שמתנופף מעל, אז מה יותר דגל שחור מהחלטה שלא מעוגנת בחוק?
אבל לצערי, השרים בממשלה מאפשרים למיירה להמשיך לבוא, לישיבות הממשלה ולישיבות הקבינט. למה? לפי איזה חוק מותר לה להיכנס?
אני אגיד לך מה, נתניהו יש בו הרבה דברים חיוביים, המון, אולי רק, כן. כמעט רק. אבל יש בו גם דבר אחד שאפשר גם להגיד שהוא חיובי, אבל גם לא. שהוא ממלכתי, הוא ממלכתי אמיתי. כן. הוא לא יכול, זה לא בדי-אן-איי שלו לצאת נגד החלטה של בית משפט עליון. הוא לא כן. יודע איך עושים את זה. נכון. זה לא השפה שהוא מדבר.
נכון, כן, מה לעשות, זה התחיל בזה, אני רוצה להזכיר לך. במנחם בגין שלא החליף את כל הפקידות ששמח
כן, זה ההדר הביתרי, זה הבעיה. אנשים שחונכו על ברכיו של ז'בוטינסקי לא יכולים לעשות משהו אחר.
וזה מה שהוביל אותנו לדבר שהיום אנחנו קוראים לו דיפ סטייט.
נכון?
נכון.
בהחלט.
וזה שמיר וזה ביבי.
אנחנו נמצאים במצב אומלל, אבל המציאות היא מאוד ברורה. מדינת ישראל מדינה עשירה. עשירה בגז ומוכחת אותו במיליארדים, עשירה באנשי הייטק, ואנחנו מקבלים עכשיו
השקעות במיליארדים. כלכלה מטורפת בישראל, כן. מטורפת.
נכון, אתה תצא למסעדות, לקניונים וכדומה, אתה תראה שהכל מלא. אני נוסע מעט מאוד, אתה יודע למה אני נוסע מעט מאוד?
אוקיי, למה?
הכל פקקים. יש מכוניות כן. יותר מדי יפות וטובות, לא רוצים לנסוע בתחבורה ציבורית.
זה נכון.
נוסעים במכוניות, כולם עשירים. אז זאת אומרת, אנחנו נוסעים במדידה שבו טוב לאזרחים, אבל מערכת שמנהלת את הדברים הכי רגישים לאזרח, שזה המערכת המשפטית, היא מוחזקת בגרון על ידי הדיפ סטייט. מזלנו שפחות את הרשות השבק שוחררה, וכעת גם המשנה לראש השבק גם כן פורש, אז אני מקווה שיתחיל גם סדר שם בשבק, אז זה תהליך טוב, אבל זה רק תחילת תהליך. כדי לעשות שינוי עמוק צריך לנהוג כמו בן גוריון, בדיוק, לא מכיר שום שיטה אחרת. אתה מחליט החלטה לא חוקית, אתה מדבר לבגץ, אז היא החלטה לא חוקית וצריך להגיד לך את זה בפרצוף, זה הכל.
כן, אבל אנחנו פה יכולים, יגידו לך, מקטריגים, אנחנו מתחילים פה איזשהו הליך שהוא קצת יכול להיות מסוכן, כי עכשיו זה ככה, מחר בית משפט יחליט דבר מסוים שהפרשנות שלך כבן אדם היא שונה, ואז בעצם אתה תגיד, אוקיי, אני לא מיישם את התהליך הזה, לא מיישם את ההחלטה. איפה לשים את הקו?
אתה יודע שכל שנה, כל שנה לא מיישמים החלטות של בגץ בכמות של בין עשרות למאות, היו שנים, בייחוד בשנות של השלטון הקצר של השמאל, שלא יישמו בין 200 ל-250 החלטות בשנה. זאת אומרת, המחשבה שלך בכלל לא מחוברת לשום מציאות בשטח, בגלל שרוב ההחלטות לא מיישמים אותן. למה? כי החלטות עקומות. רק לא מפרסמים את זה שלא מיישמים אותן. מה שפורס לתודעת התקשורת, זה רק ההחלטות ברמה הפוליטית העליונה, אני יודע לתת אוכל לנוחבות ולא לפטר את מיירה, לא לפטר את ראש השבק, או לתת לאוהדים עם חולצות פאק דה פוליט.
לא, זה לא אמיתי. זה לא אמיתי.
רק הדברים האלה יוצאים. אבל ההזיות האלה, אני קורא, אני כל יום על האתר של בית משפט עליון, אני מרפרף על כל, יש בכל יום בין סביבות 120 ל-150 החלטות.
אגב, ההחלטה...
למחבלים, המחבלים חוגגים שם חופשי, אבל החלטות, אני, מעניינות אותי, הכוונה שלי, לצד היותר משפטי, פוליטי,
כן.
של מדינת ישראל, אתה רואה, כל ההחלטות מטומטמות, כמעט כולם. לפעמים אתה רואה אחת לעשר איזו החלטה הגיונית, אבל כולם מטומטמות.
אגב, ההחלטה של בג"ץ עכשיו עם הפועל תל אביב, החשיפה של אתמול של רון קופמן מערוץ 5, שמעת על זה?
מה עוד ביתר עשו?
לא, שמי הייתה העורך הדין שהצגה את אוהדי הפועל?
כן, זה ראיתי, נכון.
היא אותה אחת שעשתה את ההתלמדות שלה אצל השופטת שהיא פסקה את הפסיקה הזאת עכשיו.
נכון, כן.
יפה. ואף אחד לא ידע את זה. לא אמרו את זה לאף אחד.
הדיסטייטו ככה עובד.
לא אמרו את זה. אחרי המשפט, גם לא אמרו את זה.
למה שיגידו?
אחד העיתונאים חשף את זה, רון קופמן חשף את זה בערוץ 5. והוא אמר, תראו מה קורה.
נכון.
תשימו לב מה קורה, אף אחד לא אמר איזשהו דיסקליימר, שימו לב, יש פה מרית עין, יש פה היכרות.
כן, גם בעניין סגירת גלי צהל, השופט עמית אמר שהבת שלו הייתה בגלי צהל, והמתמחה שלו נדמה לי היה בגלי צהל. סבבה, אמר, אבל הוא לא פסל את עצמו מלדון בזה.
נכון.
אז מה זה עוזר שהוא אמר?
אבל תשימו לב לאמירה של בגץ על גלי צהל. מגן על הדמוקרטיה על ידי זה, שאני משאיר תחנת שידור צבאית
פוליטית.
עזוב פוליטית. תחנת שידור, נראה לכם הגיוני שהדמוקרטיה צריכה תחנת שידור צבאית?
כן, זו שאלה.
איזה מין דבר משפט מטומטם זה?
אגב, אני לא מכיר עוד מדינות דמוקרטיות שיש בהן תחנת שידור צבאית.
תחנת שידור צבאית היא השמירה על הדמוקרטיה שלך?
נכון, אני רוצה להזכיר שבארצות הברית, טראמפ, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, הייתה תחנת שידור ממשלתית, Voice of America,
כן.
היו שנים שהייתה חשובה, שנלחמו עם הקומוניסטים וכך הלאה, זה באמת היא שידרה מעבר למסך הברזל. אבל זה הפך להיות מפלצת של עשרות מיליארדים לשנה, של מאות רבות של שדרים, סך הכל זה 1,500 איש שהתפרנסו מהשטות הזאת, סגר את הכחת בהחלטה מהרגע לרגע, וזהו, וזה נגמר.
תאמין לי, לא נשאר לי אלא לקנה באמריקאים, איך הם יודעים לשלוט. שם מגיע הנשיא, עושה סדר, כל הפוליטיקאים במסווה של פקידי מדינה, הולכים הביתה, מכניסים אנשים חדשים, כולם מיישרים קו איתו, מי שלא מתאים לו, הולך הביתה תוך 3 דקות.
נכון.
זה פשוט לא אמיתי, ואני לא מבין אצלנו, כאילו, אתה לא יכול להזיז פקיד, אתה יודע מה היה לי? כשאני הרי יועץ מס במקצועי, ישבתי עם איזה פקיד שומה אחד פעם לארוחת צהריים, אני לא אנקוב בשמו. הוא אומר לי, תקשיב, רציתי לסדר אצלי במשרד, אני הפקיד השומה, אצלי במשרד רציתי לסדר חדר לסמנכ"ל שמגיע פעמיים בשבוע למרכז. רציתי לסדר לו חדר, בשביל זה הייתי צריך להזיז עובדת, מחדר לחדר ליד. הוא אומר, חודשים ניהול מסע ומתן איתה, עבד איים להשביט את הכל, להזיז אותה חדר לא יכולתי.
נכון.
אחרי חודשים, נכון. ועם מטבות מפליגות וכולי, רק אז הצלחתי להזיז אותה חדר.
נכון, זה, תיארת איזה סיפור קטן ויפה, אבל הבעיה היא יותר גדולה, שיש מנהל שיש לו עובדים שמבצעים עבירות מול העיניים שלו. אז יש לו שתי אפשרות, אחת, או שהוא מצטרף אליהם, או שהוא מדווח, אבל אם הוא ידווח ויפעל נגדם, מי יקבל ביתה בתחת?
ברור.
אז ככה משחיתים את המנגנון, והמנגנון הפך להיות מושחת מלמעלה למטה.
כן, וכשמגיעים לראש מחש, אני חושב שכבר לשעבר, ומנסים, ומגיע אדם בכיר במשטרה, ואומר לה, תקשיבי, יש לי על מה לדווח, על דברים וכולי, וזה, היא אומרת, לא, תעשה את זה גלוי. תעשה את זה גלוי, אבל אני עוד עובד במשטרה, איך אני אעשה את זה גלוי? אז הוא לא דיווח.
נכון, כן. נכון, בדיוק ככה.
לא אמיתי, פשוט לא אמיתי, טוב.
אבל בסוף חפקין הסכים לחשוף את שמו,
כן, אבל אחרי שהוא פרש כבר.
נכון, אחרי...
מזל שהוא פרש, אחרת לא היינו יודעים על זה.
אחרי שהוא פרש, וזה כבר עברו הרבה שנים. נכון, חבל מאוד. אבל איך אנחנו מתקנים את זה? התיקון הוא בעייתי מאוד, צריך לשנות את כל השיטה, אבל כרגע לא נעסוק בזה, נעסוק במה שחם. מה שחם, תושבי ישראל, אסור להם לקנות את הלוקשים שמספרים לכם. הלוקשים האלה, הם נועדו למטרה אחת, כדי לעשות עוד תיקים לנתניהו. זה הכל למטרה.
כן, התרגלנו כבר, כל שני וחמישי צץ משהו חדש. שום דבר לא יפתיע אותנו. ניצב משנה בדימוס אבי וייס, תודה רבה, כרגיל. הפתעת אותנו עם הידע הרב שלך בטירוף, באמת, תודה רבה.